טוב, טוב, מכאן בעצם העסק עובר פה עכשיו רגע, כל המהלך הראשון של כשתמי שם פלוס מיוס הסתיים ובשביל מקום של מה, אני חושב שזה גם חלק מרכזי, זאת אומרת המהלך שהתחיל בפתיחת החיבור הזה נעצר במה שראינו בשבוע שעבר אפילו לפני שבועיים, אבל מכאן אלך באמת עובר, בעצם עובר באמת לסיפור אחר. או אני אומר, בעצם אולי, מה זה כך? עד עכשיו הוא עסק, אם אתה מוצא את הקדוש ברוך הוא בטבע, או לא בטבע, אלא במחוזות אחרים, ולמרות שהוא יצא מזה הצהרה של ארבע מקומות, הוא בעצם דיבר על שניים בעיקר, הטבע ובתאומות נפשו של האדם. אחר כך הוא, את אחים הוא לא כך מפתח פה. זה ברור שאיש הלכה בא עם איזו אמירה שמצאים את הקדוש ברוך הוא בתורה. אבל פה הוא לא כך מפתח את זה. זה בעיקר כן טבע, לא טבע, וזה מה שאומרים בשבוע שעבר, שהחטא הוא המונע, הוא מפסיק, ובזה זה די נגמר. אוקיי, עכשיו נדבר באופן כללי על ה... כן, ואנחנו בעצם נדבר על מערכת יחסים בין אדם לקדוש ברוך הוא. לא דווקא אם אתה מוצא, אלא כבר יותר פשוט הדיאלוג. טוב, בוא נקרא. עמוד 141. אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק. כאמור, אישה שאני פה משחק תפקיד לאורך כל הסיפור הזה. מבקש את רעייתו יפתו, מבקש את צורת היצירה, את האישית הרוחנית, דופק על פתח הרועל ולוחש בלעת האבי, פתחי אחותי ילדתי ילדתי תמתי. כאמור למעלה, בקשת הקים על ידי האדם מתגיעים פעולה שכרית. זה לא כל כך אמור למעלה כמה שאני זוכר. אני לא רוצה להגיד לך לכל משפט, אבל הוא הזכיר אותו חצי משפט, הוא לא יגיע את הכאב הזה הרבה. זה כן נאמר אבל באיש ההלכה במחווה. זאת אומרת, אם כאמור למעלה מתייחס, או הכוונה היא באיש ההלכה, אז באמת זה נאמר, כי אני צריך לומר, חיבור הזה במקורו נכתב כחצי השני המשלים של איש ההלכה. זה הייתה תוכנית האף המקורית. בסוף זה לא יצא לפועל בצורה כזאת. הם יצאו כשני חיבורים בהפרש של קרוב 40 שנה ביניהם. אבל התוכנית המקורית הייתה שהם יהיו שני חצאים של אותו דבר. אז יכול להיות שזו הכוונה פה קרובו למעלה כוונה איש הלכה, ושם זה באמת המילה המשמעותית. בכל אופן, קרובו למעלה, בקשיר הקים ידי האדם מתגיעים מפעולה שכלית. כל אנשי הדעת מבקשים את האלוקים. ברם, מבקשים לפי שהתגשתי להם, כשבאים לגבול האחרון של הממש, נבהלים ומסוגים הם מאחור. כשמתאבדים הנצח עם מרחקים אווילים שמושכים וגם דוחים, עודים וגם נוהגים, כולם מפסיקים את דרכם. הרבה הם נבוכים והם נבהלים מקצצים בנטיות. רק יחדים שנצרים מול המסורים נשכח ומצפים לישועה מעת אלוקים אשר אותו הם הדורשים. כן בגלל המשבר וכן בגלל אלוקים מעל הטבע מעבר המציאות ומכיף את חיילה לזמן. אם מבין נכון, בעצם אומר כך, בעצם אומר שכשאדם, אני אומר הרבה פה מגיל הפרשנות, אני חושב שאני מסביר אותו, אבל הוא בעצם אומר כך. הדעת, אני אתחיל במשפט שהוא בטוח, אז אני אשים איזה שיעור פרשנו אותה. הוא בעצם אומר כך, הדעת היא בעצם כלי אנושי, כוח אנושי. וכשהדעת מגיעה, כשמגיעים למעבר מהעולם, כשצריכים לעבור מהעולם האנושי, מעבר האנושי, אז יש רתיעה. עכשיו פה נוסיף כמה משפטים. בעצם, מה שמצטער פה שהדעת דרך לארגן את העולם. בסופו של דבר, יש לי מסביב איזה עולם, יש לי מסביב איזה עולם שלם. העולם הזה לא מובן, הוא מוזר, הוא... יש הרבה עצים. בא הדעת, הוא עושה מעצים יער. ניקח את המציאות, הופכת את זה הרבה יותר קל לעיכול, להבנה. עכשיו, זה ודאי נכון שגם מדעי הטבע, ו... נאמר כך, מתחילת דרכו, את... כשאב כותב בוודאי באיש ההלכה, וכן, כתיבתו מתחילת דרכו מתעניינת בעיקר במדעי הטבע, כשמדעו על מדע, בעיקר מחשב מדעי הטבע. בהמשך הדרך הוא נאמר, הולך איתו לכיוון המדעי הרוח, וכאן זה האדם בכלל. אבל מדעי הטבע ודאי, במקום יש לך המון תופעות, אז יש כל מיני תופעות, נגיד, מה בפיזיקה ועושה? יש המון תופעות, כל אחת נראית שונה, אז היא באה, נתן איזשהו הסבר אחדותי, שמראה לך שכמובן שהתופעות הן מאוד שונות ומשונות, בעצם איזשהו עקרונות יסוד שמחלקים את כל המערכת. וזה נותן לך איזשהו, וגם ביולוגיה, אתה לוקח מזבוב ועד בן אדם או פיל, וזו שתהליכים המולקולריים, התהליכים את הגנטיים, יש המון המון דומים. אתה בעצם אתה מארגן את כל הרב גוניות ואת כל הבלגנים הזה, אתה נותן לו ארגור. פתאום זה פתאום מאורגן. כאילו, אני יודע מה, למשל, מה הדבר דומה? אתה יכול להגיד ספרייה של 50,000 ספרים. והוא השתגע, אתה אומר, זה אזור של תנ"ך, וזה אזור של פיזיקה, וזה ראשונים, ואלו אחרונים, וזה חכמי המזרח, וזה חכמי המערב, וזה מעט פוסקים. אז פתאום, למרות שזה אותו מספר ספרים, הרבה יותר קל... אם זה תפקיד המדע, אז בעצם תפקיד תוכחי העולם הזה. עכשיו, כמובן, זו תפיסה מסוימת, בוא נקרא לזה תפיסה לצורך העניין אריסטוטלית. כשאתה בא, מה אריסטו מתחיל בעצם? מידע לא מבוטלת, הוא בא, הוא עושה קלסיפיקציה. הוא מיין וירגן את העולם. לפני שהוא כתב את המטאפיזיקה, המטאפיזיקה, עוד לפני זה הוא עושה כמון במיון ותיאור ומיון. תפיסה פלטונית, בעצם הוא אומר את הרעיונות שלך, הדעת שלך היא בעצם מעבר לעולם הזה, היא בעצם... מדברת על גובי מרומים, על עולמות עליונים. יש איזה עולם שמעבר לעולם הזה, איזה עולם עליון, ששם יש אידאות, תהורות. העולם הזה, נגיד, האידאה של עיגול, הוא באמת מתקיים בעולם ההוא. עלי אדמות, העיגול הזה הוא רק איזשהו המחשה לעיגול האידיאלי. באמת, הסוס האידיאלי הוא מתקיים בעולם האידאות. הסוס פה אומר שזה שלך מחוב, עושה רע, שהוא מתיר את הגללים שלו, זה סוס... זה סוס כבר חומרי פחות חשוב. זה התפיסה הפלטונית. בעצם הדעת יוצרת עולם שלם שהוא... עולם הזה, החומר, הוא חיסרון. למה אסטוטלי אומר, בוא... תיקח את הדעת שלך, תארגן את העולם, אתה חייב תוך עולם, תארגן אותו. פה זה דווקא מהשאר, איש הלכה היא חיבור מאוד הפלטוני, מאוד. כל הרעיון שם. בעצם מורה לא היה ולא נברא, לדרוש מקבל שכר. דרך אגב לא היה רלטים להיות, לדרוש מקבל שכר. ומה אכפת לבעל הלכה, ואם מספיק חמי ישראל בהלכה למעשה, זה רק בגלל הכרח של הארגון. וכל מה שחשוב בו, כמו שבאמת בלמדנות, זה הלמדנות התורה בלי קשר ליישום. כאן כמי שאחר יש אמירות מאוד, מאוד מאוד חריפות וקיצוניות. אני אקח את הקיצונית שבהם, שהיא בדיוק מבטאת את הנקודה הזאת. הנה, וכשהבן מושגי ההלכה, זה אני חושב שאני אחד שם, אינם מקבילים לתופעות הריאליות, אין מי שהלכה מצטרף ודורי כלל. מסת נפשו היא לא הריאליזציה של ההלכה, כשהיישום הלכה למעשה, אלא הקונסטרוקציה האידיאלית שהייתה לו מסיני. זו קיימת עולם ועד. אם נדח לא תאו ולא עתיד להיות במכתבה לא שקבל שכר, בית מנגל לא היה ולא עתיד להיות במכתבה לא שקבל שכר, בעצם לא היה ולא עתיד להיות במכתבה לא שכר. אין איש ההלכה מצטר כלל וכלל עובדה, שווה יצרות אידיאליות אינם מתגשמות כלל וכלל. כי מהו ההבדל? אני דחת, בית המגל, בצומרה, היו או לא היו, אתם מנעתם להיות. יסוד יסודות עמוד המחשבה ההלכתית הם לא הרע למעשה, וקביעת ההלכה היא טוב, מי שהיה בחנוכה בימי עיון, אני מקווה שהוא שם לב להנגדה פה בין בעצם נגיד הגישה של עובדיה ואחרים. לפיכך השתמטו ועדיין משתמטים אישי ההלכה יותר גדולים מלחיים בקרונות רבנות בישראל, מספחים על עשייה של יראי הוראה. ומאחר שלא יהיו גונם, אחרם לבוא הדעתה ולא תלכה למעשה, אין זה תודה זהירה ומצרה, שאני שהלכה מקרים אליה. ההלכה לא המעשה, יצא ידיעה גאו ריאלי, מצגר שלא תגיש ההלכה. יש פה קצת, עמוד 32 למטה. כלום ידאג המתמטיקאי שאין המספר אי רציונלי אידיאלי מכוון כפי מספר ריאלי? גם בהלכה וגם מתמטיקאי חיים בתחום האידיאלי ונהנים מזיו יצירתם. אוקיי. תקראו את הדברים של עובדיה על יביע עומר, את חלק א' וחלק ה' ותראו את הקונטרסט העצום. זה כן מחיים בשני עולמות, זה קשה להבין שהם בכלל נמצאים איזשהו, זה אחד ה-AM נחשב ב-FM. הם בעולם, כל זה שזה רדיו, אין שלא משותף כמעט לתפיסות. עכשיו, זה שם. פה, מה שקרה כרגע, בגשת לי שם, זה כבר הרבה, זה כבר מסביבות אחרות לגמרי. כאילו, הדעת יכולה להביא אותך לגבול מסוים, אבל לא תיבוץ איתה. עכשיו, הוא לא אומר כי היא מסוגלת, הוא אומר כי אתה לא רוצה. אבל בשביל אני אומר, זה קצת, מה שאני אפשר, זה טיפה פרשנות. אבל הפרשנות כאמור היא כזאת. בעצם הדעת לא נועדה לפרוץ את העולם הזה. היא נועדה להתמודד עם העולם הזה. מה שקראתי קודם, תפיסה לסתדה, שאני לא רוצה להגיד שזה הוא טוען, כי זה ודאי במה שמעלות אופני מה שהוא כתב שם, ועם כל זה שיש הבדלים גדולים בין החיבורים, אני לא יודע מה זה. אבל שובה, אז לפחות כהצעה, הרבה דורות הדעת כאמור להתמודד עם העולם הזה. בעולם הזה זה כלי ארגון, כלי איזה מצוין. כמו להבדיל, אנחנו, יש מה שברור לנו זה ככה. הידיים, הרגליים, את העיניים, אנחנו מניחים, הם כלים שמיועדים לעולם הזה. בעולם הזה צריך עיניים, בעולם הזה צריך ידיים, בעולם הזה צריך רגליים. בעולם הבא, אתה לא צריך, אתה משתמש בדברים אחרים. אז שגם שואל הדעת, שגם הדעת היא בעצם התאמה לעולם הזה, ולאו דווקא מת. אז אני לא יודע אם זה זה, או... שלא משהו אחר, תסתכלו באיש ההלכה שלך במול 64 נראה לי, או 62. מול 62. זה משהו, איש הדעת, זאת אומרת, דעת בלי עין. זאת אומרת, איש המיסטיקן. זה באמצע. נפשו בו יש בסוגיה, שזה מבחינת מפני הסודיות, הסודיות הכוונה הסוד של האלוקים. הוא מתיירא אמן, הרי הוא מסכים פניו כי הרי מייביד אליה, בורח ממנו, כאשר הרי הוא למרות רוצה ומתקרב אליה, נמשך לה בחווי קסמים, מתגעגע אליה ונחשף מזה גילמה. איש את הדעת תוריד כולו בין שני מגנטים ענקיים, בין אהבה ליראה, בין תאווה לפחד וקסמים לחרדה. איש את הדעת נתון כולו בין כף הקרע של שני כוחות מתנגדים. מי אמרת לך, בגיע ושמאל תדחפהו. יש בן באמת להשקלת אוטו, כי משיכה הוא דחייה, ועוד שתי מגבות יסודיות באיש הדעת. כי בעצם אומר שהאדם רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, רוצה לברוח ממנו. זאת אומרת, כאילו, אם אתם זוכרים את ה... מי זה הרי? הרי נדמה לי. כי אברח ממך, אליך אברח ממך, זה הציטוט. גם כשאני בורח, אני באמת מתקרב אליך, זה עוד הפוך. גם כשאני מתקרב, אני גם בורח. עכשיו, הוא לא מסביר, הוא לא כך מסביר שם, אבל אני חושב שדי עולה שם למה. כי הוא בעצם מפחד שם מאובדן האוטונומיה, מאובדן המעמד. אם האדם, אם המסתיקן יתמזג עם הקדוש ברוך הוא, יאבד את העצמות שלו. שפה זה טיפה שונה, אני חושב שזה לא רחוק מזה. איש הדעת הוא שליט, הוא שליט בעולם, מכוח הדעת. האדם הרי השתלט על הטבע בבוא מוגבל, אבל נגיד במחצה לשליש, תרביע, האדם השתלט על הטבע בזכות הדעת, לא בזכות הרגש. האדם מתפעל בזכות הרגש, הוא משתלט בזכות הדעת. וזה בעצם תנו שלטון. אגב, טוב, בואו נאמר את זה ככה, בתפילת הזדמנות המערבית, בייקן הוא הברית במאה ה-16, שהוא אבי התפיסה הזאת של דעת זה כוח. אבל אפילו באיש האמונה, זאת אומרת שכתב די במקביל לזה, הוא דבר שם על הצלם אלוקים, זה שביתם כאלוקים, יודעי טוב ורע, שאדם שולט על היקום. זאת אומרת שהצלם אלוקים זה הכבשוע, שאתה יכול לכבוש ולהשתלט על העולם. והדעת היא בעצם הכלי לזה, היא נותנת את הכוח. אז אנחנו מרגישים עדיפים על פני בעלי החיים. יורד גשם, הבן אדם החזק, יש לו, יש לו טכנולוגיה, יש לו בתים, יש לו מכונית, יש לו מטריה, יש לו באמת אמצעי הגנה. כן, כשיורד גשם הוא, איך קוראים לזה? בפני השדה, באמת, הוא רטוב וקל ורועד מכל. מקסימום נכנס מתחת, קצת נכנס למערה, או בימינו נכנס מתחת למכונית. אז אני חושב שה... יש, אני חושב במה מוסגר, שייקספיר במלך ליר רוצה להראות כמה שהאנושות דווקא משחיתה. החיים האנושים הם, כאילו, והם משאיר חשבונות רבים, איך שאתה מושחת, אז מה הוא עושה? הוא לוקח את המלך והופך אותו לכלב. זאת אומרת, הוא שם אותו באמצע שערה ענקית, חשוף על פני השדה, בלי שום מחסה, הוא נזרק מהארמון, בלי שום מחסה, הוא לובש שם איזשהו, גם לא לבוש מגדים אפילו, לבוש באיזשהו אור כזה, איזה חתכת אור שהוא עומד, הוא עוטב בו את החיים שלו, והוא יחס לך מערה. ואז הוא פוגש שם איזשהו פילוסוף, והרי זה להראות בעצם ש... האדם המטובעת הוא מושחת, ודווקא החיים הטבעיים הם לא מושחתים. אבל ההנגדה שם מאוד חריפה, כי מאוד היא מאוד... ההנגדה שם בין ה...
זה
כמו זרבות
של
הבת השאלה
השלישית,
היא קרובית אליי. כן, אבל ההנגדה שלו היא ששני האחרות הן מושחתות, כי זה עולם ההומון, עולם הטבעי. מה שפי כרגע זה... זה המסר ש... האדם בעולמו הוא לא כזה. אתה רוצה לראות שאדם בעצם בעל חי, אתה צריך להעיף אותו החוצה, לזרוק אותו על פני השדה ובתוך מערה בגשם. כי האדם הוא בדרך כלל, האחים האנושים הם לא כאלו, אתה רוצה לעשות אותו אויסמנש, אז אתה צריך לשים אותו במקום כזה. עכשיו, אתכם בעצם אומר, האדם הוא בשליטה, האחים האנושיים הם חיים של שליטה. מה זאת בין החיים? האדם המערבי מרגיש עליונות על מרת הילידים באפריקה או באסיה, מרת למה? כי הוא מרגיש שיש יותר שליטה, כי הוא יותר, הוא מרגיש עליונות, כי הוא בעצם מרגיש אנושיותו יותר שולטת על הטבע, ולכן היא יותר אנושית. אם אני אעשה לתאך את זה מבחינה, מה שקוראים, בתוך תוכו של האדם. עכשיו, כשהדעת מביאה אותך לקצה העולם, אז אתה בעצם מרגיש אובדן השליטה גם. וזה די מקביל מה שקורה, בלי שהערכה שהוא מדבר אובדן האוטונומיה, אובדן העצמאות. פה שהוא מדבר אובדן המעמד השליט, אבל פה אומר כזה שוב, כמו למעלה, בקשת אלוקים עדי האדם מדיין גבולה שכלית. כשאתם מבקשים את האלוקים, בעל, הם מבקשים אותו בתוך המציאות. הם מבקשים אותו בתוך הטבע, מבקשים אותו בתוך ההיסטוריה, מבקשים אותו בתוך העולם הזה. עכשיו, כפי שהתגשתי לי, כשבאים לגבול האחרון של הממש, נבנים מסוגים הם מאחור. או בגלל שאיש הדעת הוא עצם השליט. יאבד את מעמדו, יאבד את האוטונומיה שלו, יאבד את השלטון שלו, יאבד את ה... ויש מקום, וגם הוא מרגיש שהדעת היא נועדה, אפשר להשתמש בעולם הזה, היא לא... כשיודעים הנצח, הדעת נותנת יכולות להתמודד עם זה. כשאתה קיים, הדעת היא כלי אדיר בשביל לחיות טוב. אבל הדעת נותנת לך קיום. הדעת נותנת קיום, האדם מת. הדעה לא יכולה לתת קיום, לא יכולה לתת בתוך תקופת ימי חייך, לתת לך שליטה והבנה ו... לעומת, אז מה שקודם, התפיסה הפלטונית אומרת שכן נותן, התפיסה הפלטונית אומרת שהדעת נותנת גם קיום. כי יכול להתקיים, כי למרות שאתה לא פה, ההגדר שלך משכות להתקיים. אחרי מרת, צדיקים מנתתם קוראים חיים. כי הרעיונות, כאילו, אנחנו לא אומרים הרמב״ם חשב. שיטת הרמב״ם הייתה, כן? אתה לא אומר, שיטת הרמב״ם הייתה, אתה אומר, שיטת הרמב״ם היא. אתה לא אומר, תוספות כתבו, תוספות כותבים, תוספות אומרים. כי הרחי שסיקים את הדם, קוראים חיים, כי האידאה ממשיכה להתקיים. אז זה, זו מתפיסה שיש הלכה באמת. אבל כאן, בצורה הדעת, היא הכלי שנותן לך את הכוח, כל החי. אבל האדם מרגיש מאוים, אם אתם זוכרים, הוא דיבר בו בתחילת המסע הזה, שבקשת אלוקים בין היתר בשביל להגיע לחיים נצחיים, שלא העמוד 124. בסלב אדם הורג להיחלץ מהמצוא של עולם מוגבל ומותנה לצאת מרחביה על סופית בלתי תלוי. חיפוש זה הוא בעת התנסות על עצמית, שבאמת תמצית הייתה תמצית של האדם. הוא רוצה בעצם לברוח ולהגיע לכיזה קיום נצחי. הדעת, הוא מרגיש פה לא נותן את זה. אני חושב אומר בשתיים למעלה, כשהם מומתים הנזר ומחכים מבהילים שמושכים וגם דורכים, זה בדיוק המשיכה ותחייה שם, שעוד 62 איש ההלכה. מעודדים וגם לא אגים. עכשיו, לועגים הכוונה המוות. זה פיגורה ידועה בספרות. המוות לועג לאדם, כי מלאך המוות לועג לאדם. אפילו מי שזוכר אפילו בחז"ל, מה בגיטין, על האדם שנעשה עם קומה של 7 שנים, ומלאך המוות עומד שם בצד וצוחק אליו כדי שימות מחמת, ו... התפיסה הזאת שבעצם המוות הוא לועג לאדם היא די נפוצה. כשבדים ימי נצח, אם נוחקים מבין שמושכים גם דוחים ומודדים וגם לועגים, כולם מפסיקים את דרכם. הרבה מהם נבוכים. כאן צריך קטע להזכיר שבאיש ההלכה יש קטע ארוך ודי משמעותי על פחד המוות ועל לגיטימציה של פחד המוות. כי מי שעושה תרגיל מעניין, תקראו את הרב קוק בראות הקודש חלק ב' וכשבעצם אומר שפחד המוות זה מחיית, זאת מחת ילדות. זה לא משהו פתולוגי, אבל זה משהו ילדותי, דעת הרב קוק. כי הרב סבט שכותב שגלי ישראל כל פחדו מהמוות, שזה נכון לפחד מהמוות, עכשיו, גם פה, הוא בעצם מדבר, שפחד המוות הוא נתון בסיסי לקיום. רק האחדים, הרבה נבלים מקצרים, כולם מפסיקים את דרכם, הרבה מהם נבוכים. הרבה נבלים מקצרים בנטיעות. נכון, בעצם רואים את העולם האנושי כחזות הכל. שהקיום האנושי זה כשזה חזות הכל, גם העולם האנושי חזות הכל. רק אחדים נשארים מצבים מול המסתרים נשקף, מצפים משם את האלוקים משרתו הם הדורשים. שימו לב שגם פה כמה שהוא מדבר על כך שזה הרבה קצת. המון אנשים לא מגיעים בעצם, הוא מוכן לקבל את זה שהרבה מאוד אנשים לא מגיעים בעצם להישג הרוחני הרצוי. רק אחדים נשארים, נצבים מול המסתרים, מצפים משם את האלוקים משרתו הם הדורשים. כאן נגד המשבר, בעצם משבר הקיום, משבר הקיום האנושי, מול הנצח, מול המוות. וכאן בגילוי קימל הטבע, אומר המציאות המוקפת חלל וזמן. אז זה דעת פועל לארגן את החיים במסגרת של מקום וזמן, וכוחות אחרים של עולם הזה. וגילו קיבל הטבע, הוא בעצם עוזר לדעת, לפרוץ את המעגל הזה, ולהגיע לאותה התנסות שדובר על עמוד 24, ההתנסות שמעבר לטבע. בואו נשאיר עוד שתיים, האלוקים מתגלה ליצירתו מעבר ממעל הטבע, ומנבא את בני האדם. זוהי התורה החדשה של בני ישראל, עבדים שעשו בני חורין, שלא נתנו על העולם. בעצם אומר, עכשיו, בעצם אומר, בשביל להתחבר לקדוש בחוץ לעולם הזה, לא הדעת תעשה את זה, אלא הנבואה. עכשיו, במובן הזה, זה כמובן השפעה ריאלית חזקה מאוד. כבר, יש מזכרת, יש כל החיבור הזה, הוא מידה רבה, יצוק בעיני רוחו שמיד על העירי ולא של הרמב״ם. למרות שהרב כל הזמן אומר לו, אני ברמב״ם, פשוט שהרמב״ם גם במקום הזה, אבל הרעיון שהנבואה היא לב החוויה הדתית, היא בראש ובראשונה הרעיון של הכוזרי. רמב"ם מדבר, זה אכן נכון, רמב"ם מדבר על כך שמסודי הדעת, מסודי הדעת, ידע שכן מדבר את בני האדם. והרמב"ם נותן לזה חשיבות. אבל אם כל זה, רמב"ם מדבר את מות המשיח, או לא כמעט, זה דעת של כמה עניין חסידים. הוא מדבר שפי הדעה תהיה אהבה. אז דיברנו על זה, אני לא עושה, אני לא פה, זה זכות אחר. הרמב"ם רוצה שתגיע לאהבה בסוף. אם תמצית, בואו נראה את זה ככה. תמצית ספר מדע ברמב"ם, או התורה, אולי אני אמר את זה קצת שונה. ספר מדע ברמב"ם מתחיל בכל שדה התורה וגומר בכל תשובה. ועכשיו צריך להחליט, קיבל החלטה, האם זה הולך מהקל לכבד, זאת אומרת, האם זה סימן עלייה, או שאיפה, מתחיל מהכי חשוב, אחרי זה, כאילו, אתה פחות חשוב, האם הוא פותח, הוא הכי יסודיים, ואז דברים יותר פריפריאליים, נגיד, אם זה נכון, למשל, ספר עיקרים בונים בעיקרון הזה. הוא מתחיל מהדברים הכי בסיסיים, אחרי זה דברים של עיקרים ופחות בסיסיים, אחר כך כל מיני נקודות, כי בכל זאת באמת שער ירקות, כאילו, השער השלישי בספר עיקרים, אם אני זוכר נכון, זה קצת שער ירקות. הדברים העקרונים ביותר להתחלה בהתחלה, פה מה שישאר לי, מה שלא נכנס, יצאו מסגרת אחרת, אני אגיד לך פה. או שרואים את ספר מדע כהתקדמות הדרגתית של האדם, שמתחיל מידיעת השם, מה בעבד השם. ספר מדע מתחיל, יסוד היסודות, דמות החוכמות, נדע שיש שם מצוי לשם. ידעתי הדבר הזה מצד עשה, שנאמר, אני חושב שאני לוקח. זה גומר בפרק ללכות תשובה, שבעצם אומר שאדם צריך באמת להגות בקדוש ברוך הוא תמיד, ואין דעתו פונים ממנה כאבד, או כאותו אחד שאוהב אישם, ואין דעתו פונים ממנה לדקה, שמר באהבתה תשגה תמיד, וחולה חולי אהבה מאת, שאין אותו פונים אותו אישה מאת שום רגע, וכך אתה צריך משוגע אחרי הקדוש ברוך הוא, ואז כמובן יש את המעבר לספר אהבה, בצורה כזאת. אז אם כמובן את הפרשות הזאת, אז גם ברמב"ם יש איזו נימה שמובילה לקראת אהבה, ולא רק ידע, אבל אבל באותו פרק, כאילו פרק עם יכול תשובה, אחרי שמסביר לך שלא תהיה דעתו פנוי, כמעט כתוב אחד שמעט שהוא בסיסי לבחורה, אז מה הוא אומר לך, ואיך תגיע לזה? הפי הדעה תהיה אהבה. אז גם אם האהבה היא התכלית, הדעה היא המדיום הדתי המרכזי. וכן, באותו משיח, הוא מדבר שם בסוף יכולת מלאכים, שמרת, יום אדם מוצאים כאפר, ומרת, וכל המוסקים לומדים, כמעט דעת השם, כמה מהם נכסים. עכשיו, נקודה חשובה, כי יש, הרמב"ם עצמו מצטט את זה, אני לא זוכר איפה, אני חושב שגם שם עושה פחות מלאכים. יש פסוק ב... יש פסוק בתרי עשר, שמציב דווקא את הנבואה כתכלית עתיד לבוא. שנייה אחת. אהם
מה?
כן, זה פה, יואב, זה אחד פרגים אליהם. ואהב אחרי כן, אשמוך את רוחי הכל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, וזקנכם, חלמות יחלמו, נוחים חזונות יראו. וגם עבדים על השפחות, בימים ההם, אשמוך את רוחי, ונתתי, אוקיי, ונתתי מופתים השמיים, ואז נמת ותמרות השן, השמש יפך לחושך וירח ודם, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והיה כל אשר יקרא בשם השם, ימלא כי יוצא נפשנת יפתה, כאשר מהוקם וכולי, אני מדבר שם על אשפוך את רוחי הכל בשר, ועבדו בניכם ובנותיכם, שזה מודה שאני מצווה את הנבואה, ולא את הרמב״ם לא בחד בסוג הזה, כי כאמור, זה מצוטט, אני חושב, בכל מנחים גם כן. בכל מיני, הפסוק המרכזי הזה, זה מלאז דעת השם, כמיים לים נכסים. עכשיו, דגש פה על נבואה, כמו עכשיו, מי שלקח את הנבואה ושם אותה בלב העניין, זה הכוזרי. זה גם די ברור, כי הכוזרי מדבר שיש את השכל, השכל אוניברסלי, יהודים, גויים, זאת אומרת, הדת השכלית היא בעצם דת טבעית, שהיא משותפת לכל בני אדם, כי ריהל מצפה שגם גויים יעבדו את הקדוש ברוך הוא, כי גם להם יש שכל, וכמו הרציונלית אוניברסלית, וממילא הדת, הדעת הרציונלית שמכירה באלוקים כמניע ראשון, כבורא עולם וכדומה, זה הוא מצפה גם מגויים. אבל מה שיש מעבר לכך, זה מערכת יחסים. כי בעצם כוזרי, המילה הקדית היא מערכת יחסים. זה מערכת יחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא, שבו הם קרובים כי הם קרובים, לא כי... כי הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ועם ישראל אוהבים אותו, כי יש להם בגמל, אם תחשבו את זה ככה פרשת שבוע, אז אבן עזרא מצטט שם בפירושו לעשות הדיברות, שאלה אני חכם דוד הלוי, למה נאמר, נוכח השם ככה שהוציא חמאס מצרים מבית עבדים, ולא נוכח השם ככה שבאתי שמיים וארץ. תשובתו של אבן עזרא, בהרבה מאוד מילים, תשובתו הבסיסית היא, אין הכנה מי. באמת היה צריך, היה ראוי יותר ונכון יותר לומר, זכרי השם הגרע שבאתי שמיים בארץ, אלא מאי, להמון העם, נשים, קטנים ועמך, אז זה לא, הם לא יודעים לעשות את ה... הם לא יכולים לעשות את המעבר מהפיזיקה למטאפיזיקה, זה גדול עליהם, הם לא מבינים מספיק את, את הטבע, אז לכן, הרבה יותר קל לדבר איתם על שעושים להם אצלם בית עבדי, כי זה כמו, כמו שבדי הסדר אומר, תם מה הוא אומר, מה זאת, ואז מה אתה אומר לו, חוזק יד ושעושים להם אצלם במצרים. למה? כי כמעט תם מבין, חוזק יד, אתה חכם, אתה מתחיל להסביר, תחיל מצוות, חוקים, תם אתה, זה לא עושה לב רושם, מה עושה לב רושם? בום טרח, אז אתה תם, אתה אומר בחוזק יד. אז אם בגלל זה אומר בערך, לעמך, לא נגיד להם מטאפיזיקות ובדם חוקי ניוטון וזה, ובתורת היחסות, זה, הם לא יבינו את זה. תגיד להם, את קדוש ברוך הוא בא, את קריאת הים, את בית המצרים, זה מחירות בעצם, הביוגרפיה והחוויה הם לא חשובים, הם תוין לעמך. ולעומת זאת, הכוזרים, אני בעצם מביא את התשובה שלו, אבל מי שקורא את ספר הכוזרי, ויש שם התייחסות לנקודה, לפסוק הזה, הכוזרי אומר, זה בכוונה, כי הרבה יותר חשוב הרגש והחוויה, כאילו, הרבה יותר חשוב פשוט לציין, זה כמו שבנם, זה כמו שאדם התחתן עם אשתו, אז מה הוא זוכר? זה את הטיול שהם עשו של חברים, הוא לא... הוא לא מתחיל לספר לנו איך הוא השתכנע רציונלית שהיא אשתו, זאת אומרת שכדאי להתחתן איתה. אלא, הוא אומר, הרגיע הכסף שהוא זוכר, עם טיולים משותפים, כל מיני מרת, כל מיני חוויות למיניהם. הוא אומר, קדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו באמת, קדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש ונזכור את החוויות המשותפות. אצל מצרים הייתה חוויה משותפת. אז... לכן, עכשיו, הוא בעצם מתעדף כל הזמן בתמרת יחסים. כי במסגרת תיעדוף מערכת היחסים, מחירות הקרבה והאינטימיות, אז הוא גם מתעדף את הנבואה. כי הנבואה זה הדירות, התקשורת, זה כאילו הנבואה, וכמובן באיזשהו מקום, בכל של דבר זה התפילה. נבואה זה לוקים לדבר לבני אדם, תפילה זה בן אדם דומה לוקים, בעצם שני דברים שאותו מדע. ריהל, יש לו כמה קטעים חשובים על חשיבות התפילה, אבל זה די בסוג, בוא נקח, יש לו כמה קטעים חשובים, והם לא לב המהלך, לב המהלך מגיש הנבואה כל הזמן. אבל זה מאוד נורא עקרוני אצלו, שהנבואה היא בעצם הקשר בין האדם למקום, וזה הקשר האמיתי של החוויה המשותפת, ולכן זה מיוחד במקום מסוים, זה מיוחד באיזה גויים היכולים, כי משהו כאילו העניין אלוקי, שבעצם מה שאנחנו קוראים החוויה הדתית, הביטוי האמיתי זה הנבואה. עכשיו פה, הסובייג'יק, גם פה וגם באיש אמונה, מאוד מושפע מריה, ו... זה בגלל נקודה פה. אלוקי גן צילתו מעבר ממעל הטבע, הוא מנבא את בני האדם. זה מה שמאפשר לפרוץ את העולם הזה, ועבור... גם זו התורה שחדשה שנה מסינה לעבדים, עשו בני חורים, שלא תנו לעולם. אוקיי, עד כאן הנקודה הזו. עכשיו, משהו היה צריך לעצור לומר, פה הבצע היה צריך לעצור פה, ולהתחיל קטע חדש. כי המשך הוא כבר נקודה נוספת. הוא מחבר אותם, הם כנראה צודק שורים. אני לא כל כך, אני לא כל כך רואה את הצורך דווקא לקשר, די קשורים לצעה. הנקודה פשוט זו, שלא סתם יש נבואה, יש נבואה משך משבר. נקרא זה לפנים. אלוקים מתגלה לאדם בישימון. נמצא אומר, זה מדבר ואותו הוא ילד ישימון, יסובב מבולנר, יצא לו כישור עינו, לא בארץ נושב ופורחת, כי אם רבות מדבר גדול ונורא, ארץ נשאר בצד מוות, מופיע כן מבולת קודש. בשעה שנדמה כאילו חדל אדם לקשת את האלוקים במדבר השומן, הוא כאילו יסיח את הטוב מן הכל, אז מתגלה אלוקים לאדם. זה נקרא עוד מעט, נקרא עוד מעט את ההמשך, אבל... הגן המרכזי פה, שתמיד פוגשים את הקדוש ברוך הוא מתוך המשבר. אי צרה ליעקב, ממנה לא כיוושע, גם ממנה נפגוש את הקדוש ברוך הוא. זה מוטיב חוזר פעם אחר פעם אצלו, כמעט בכל חיבור שהוא כותב, הרי זה חוזר. מן המיצר, קראתי כאן. עכשיו, בסדר, אפשר אומר את הנקודה עצמה, אפשר לקבל אותה. מה ש... אבל היא לא חייבת לצמודה נקודה קודמת, זה דבר אחר. נקודה קודמת, שנקרא לזה מוגבלותה של הדעת, היא לא קשור משבר. זה לא חייבת, גם אם לא נבל איזה משבר, זה עדיין הייתה נקודה. ונקודה מאוד היא בסיסית יותר. אתה רוצה שהוא כאילו מתגלה לאדם, זה דבר אחד לומר שהוא מתגלה גם בתוך משבר, צד הבא זה אומר שאולי דרך משבר יותר קל למצוא את הקדוש ברוך הוא. ופה הוא אומר הרבה מעבר לזה, הוא אומר, לו הבא ואומר שאתה מתגלה גם במשברים, או שבמשברים יותר קל לאדם למצוא את אלוקים, אלו הגידים מקובלים. ופה אותו יותר מזה, הוא טוען שכאילו, כאילו אך ורק במשבר הקדוש ברוך הוא יתגלה לאדם. זה לא כך ברור לי למה... ואם אתה אומר שרק במשבר האדם נמצא את הקדוש ברוך הוא, אז יש אנשים שזה נכון לגביהם, הרבה אנשים כאלו, יש כאלה שזה לא נכון לגביהם. אין ספק שכל אחד מצא את הקדוש ברוך הוא יותר בית משבר, משבר ימי כתיקונה. בזמן מלחמה, בזמן מחלה, בזמן חרדות, בזמן מצוקה כלכלית, אז אנשים פעמים יותר טוב. זה... כל מי שאי פעם היה בחדנתה של בית חולים, או שזוכר בתקופות של מתח ביטחוני מאוד, או שיש לו בעיות אישיות, יודע שמתפלים יותר טוב, אין מה לעשות, מתפלים יותר טוב. וזה בעצם אנשי הרמב"ן, שתפילה, שתפילה דאורייתא, זה אך ורק תפילה בעת צרה. בעת צרה, עוצמת התפילה, שמשמעת הקרבה, היא הרבה יותר גדולה. זה בעצם הרעיון של תפילת שלמה בספר מלאכים, במידה לא מבוטלת. מתי אדם פונה לקדוש ברוך הוא, דבר כי יהיה בארץ, רב כי יהיה בארץ. אז לא להגיד שזה מסייע, שזה, שאנשים, כשהתותחים נופלים, כשהפגזים נופלים והתותחים רועמים, אז אנשים נוסעים מהם לשמיים יותר מאשר בימים כתיקונם, כן, זה... הפעם היותר זה אומר, זה כאילו, אך והרבה מכם, כאילו... כאילו ילד אדם בא ישימון, דעתי קצת, בשעה שבנה כאילו חדה אדם בקשר אלוקים, דבר שם כאילו יסייר דמי הכל, אז מתגלה אלוקים לאדם, כן, אני מדבר פה לעמוד 103, התחלת הקטע שם. זוהי תפיסת היהדות. אלוקים מתגלה לאדם בשעה שהוא נמצא ברשותו שהגבר לאכזר כימים, נטול טבעי וחזון. לא ברור בכל הקטעים האלה, כמובן הוא מתכוון לומר שזה בעיקר אז או שזה גם. אם זה גם בעת משבר או בעיקר בעת משבר. טוב, כמו זה מוטי שדי די חריף אצלו. אני צריך להגיד גם את... עכשיו פה אומרת... צריך להבין על מה ולמה. זאת אומרת, מדוע באמת המשבר הזה נזקק. עכשיו, כאמור, על פניו צריך את הבדל די משמעותי גם בזווית האנושית ובזווית האלוקית. בזווית האנושית כאמור, זה די קל להבין מדוע אדם בעת משבר הוא משבר יותר. הוא מרגיש את התלות, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל להסתדר לבד. זה כמו ילד. כל עוד הילד מסתדר לבד, אז הוא לא בא להורים. האם זה ילד בן ארבע, תמיד הוא מבין שם לא מוכרח לא מסתדר לבד. אז הוא כל הזמן רץ להורים שלו. אם זה ילד בן 14-15, אז הוא לא, כי הוא יען עצמאי עד שהוא מסתבך. ברגע שהוא מסתבך, זה משנה אם מסתבך עם הבית ספר, או מסתבך כלכלית, או מסתבך פלילית, אז פתאום הוא מטלפון להורים. אז כאילו, אדם ש... נער שמסתבך, זה שי ישר קורא להורים שלו. למה? כי פתאום מבין שאומרת, לא כל כך עצמאי, ויש הרבה תלות, ו... כמה שאני אתראה לו שהוא גיבור גדול בסניף, פתאום כשהוא יצא עולם הגדול והכחות של החזקים עליו, אז הוא פתאום מבין שקיימת תלות, ושכל אחד מגלה את זה במוקדם מאוחר בחיים הפרטיים שלו, שהעולם גדול עליו, אם זה כאמור בגלל בריאות, אם זה בגלל פוליטיקה, אם זה בגלל כלכלה, אם זה בגלל משברים ומערכות יחסים, אז אדם יפנה. כאמור זה... זו דינמיקה מוכרת ודי מובנת. אחרות, האדם חי באיזשהו אשליה שהוא מכיל את עצמו, הוא שליט, ופתאום מגיע משבר, הוא מראה לו שזה לא כך. לפעמים, זה עכשיו, לפעמים, בשביל אפשר לעשות את זה אצלו, אפשר לעשות את זה יותר אחרים. לפעמים המשבר יהיה פשוט משבר, המשבר לא יהיה משבר בריאותי או משבר מלחמתי או משבר כלכלי, זה משבר שחוסר טעם לחיים. שאתה פשוט ירגיש שהחיים בנאליים ובנות עם סיפוק, ואין הסיפוק בחיים שלו ללא משהו משמעותי יותר. ואז הוא יפנה אמרת מתוך, זה קצת משקל באיש האמונה הבודד, שהחיים בסופו של דבר לא... חיים שהישגיות וההצלחנות והמצליחנות וההישג הכלכלי וכו', בסופו של דבר משאירים איזה טעם של ריקנות וחוסר סיפוק, כי מעין רבזה בן דודאיה, ככה ניתן להם את הדורש של רבזה בן דודאיה הרבה פעמים, שעם כל הענות בסוף הוא לא הגיש סיפוק בחיים שלו, אז זה גם סוג של משבר, המשבר נקרא לזה כמעט סגנון כהלת, כן, גם זה הרי פרשות אחת שכהלת, שהוא מחפש את כל התענוגות שבעולם, הוא בודק את החוכמה, הוא בודק את התענוגות, הוא בודק את כל מיני פתאום דרכים, כאילו, עם השאלה עם מה טעם החיים, אז עשיתי לי שידה ושידה, שרים ושרות, תענוגות בני האדם, והלכתי לחוכמה, ודה, וסוף דבר הכל נשמע, אתם מקים ירע מסדר שמו, כי זה כל אדם, פשוט לא, כי זה כל טעם, תכלית האדם וטעם החיים. יש פה שאני זוכר מהירי, ככה, פה שקוהלת, שכל אחד עשרה פרקים וחצי, הם כולם מובילים, רק בעצם להיות הסיור, שכל הספר בא לומר את שתי הפסוקים האחרונים, אלא צריך הרבה מאוד הכנה בשביל להפנים אותם כהוגה. טוב, זה פשוט אפשרית, לא הכרחית. על כל פנים, מה שמוזר בסופו, אבל זה לא שהאדם, יש גם אלוקים כאילו מנצל את רגעי ה... בשעה שדמי כאילו חדם ויש אלוקים במדבר שומעים כאילו ישיח את אותו מן הכל, אז מתגלה אלוקים לאדם. בכל זאת, אלוקים לא מתגלה לאדם בעת משבר, כי האדם ברגע הוא בשל לכך. זאת אומרת שבעת משבר האדם בשל, הוא מרגיש את התלות וכולי, אלא... אני אומר, כשאדם לא מרגיש, בשעה שדמי כאילו חדל אדם בקש את האלוקים במדבר השומם, הוא כאילו ישיח את דעתו מן הכל. כשאדם מתייאש מן, האדם נמצא בקהלת בתחילת הספר, הוא מתייאש מן הכל, אז אלוקים לאדם, אין לגילוי מענה לשאדם פיקפוקיו, חזנו וכמיהתו, אין מראות אלוקים בתגובה לחרג היצור. אלוקים בא פתאום, בשעה שגילוי עולה מחשבה לפניו, כאילו בעצם אלוקים מתגלה לאדם כי מתחשק לו. לא, זה לא תגובה לאיזה מהלך שאדם פתח, ולא תגובה להכנה האנושית, לא תגובה לצורך, לגעגועים, כי מתחשק לו. עכשיו, לא ברור, הוא כותב את זה, אין האדם יודע, אפשר לו לדעת מתי ומדוע. הוא מפתיע את האדם שאינו מצפה לישועה, ושאינו מטורף געגועים, ושאינו עמוס סוד מעשה בראשית. אלוק הפוגע בסוף אדם מסתבר. עכשיו, זה לא אכפת לי לומר שאלוקים מוכן גם לרדוף אחרי אנשים שהם לא מרגישים את הצורך בו. אבל כאילו... כי מה פתאום בשעה שהגילוי עולה במחשבה לפניו. זה משפח מוזר, כאילו, פתאום אלוקים מתחשק, אבל כמי יום אחד מהכבר רואים, כבר... פתאום, כל מזמן לא עשיתי, לא התגליתי לאדם, בואו מתחשק, הוא אומר, זה דבר שנגיד, האמם היה מאוד לא אוהב את הניסוחים הללו, כי האמם הרי הוא כל מה עקבי, ו... בואו נגיד, באמת, בבנם הישיבות, אז יום אחד, באמת, הרם יכול לקום בוקר אחד להגיד, היום מתחשק, יעשה שיחות אישיות. היום מתחשק לי, מה, ללמוד להלכים שיהיו. היום מתחשק לכתוב מאמר. היום מתחשק לעשות שיחות אישיות עם החברה החזקים. היום מתחשק לעשות שיחות אישיות עם החברה במשבר. היום מתחשק... זה, בני אדם עובדים ככה. העם במקודם רוצה שקדוש ברוך הוא לא עובד ככה. הוא עובד, כאילו, תפילים כסדרם, יום יום יביע עומר, ולילה לילה יחווה דעת, ו... וכדום, ולא שאלוקים עולה במחשבה לפניו. אני מתאר את זה שאלו לוחצים, אבל הוא אומר, עולה במחשבה לפניו לפי מה שאנשים עושים בכל זאת, לפי צורכי האדם. אבל... מהקטע פה, אני לא יודע, הוא מנוסח בצורה מאוד חתומה או סתומה. טוב, אני לא משפט סיום, אני חושב שזה פעם באה, אין לי בעיה שהוא בא ואומר שכשהוא בא הוא מנער את בני אדם, הוא בא לבן אדם ומנער אותו, כאילו בן אדם מה לך נרדם, אז בן אדם נרדם בתרדמת החיים, ועוד נקרא זה לשם החיים קוראים מתים, והוא בא ומנער אותו, הוא מעורר אותו ומתגלה לפניו. זה בכלל מובן לי. אגב, אם מדברים על שיר השירים, זאת אומרת, קוראים הרבה פעמים איך אדם פוגש את אהבת נפשו, איך אדם פוגש את אשתו, איך פוגש את בחורה, כי הוא מחפש לרגוש. או מה זה, הוא והיא, שניהם מוצאים, כל אחד מעוניין. לפעמים זה לא כך, לפעמים אתה לא, הוא לא חולה להתחתן, אבל בום, מישהי מתגלה לך ואתה כל כך נשבע בקסמיה שאתה... זאת אומרת, יש אנשים שמתחתנים כי הם קודם החליטו שהם רוצים להתחתן, אחר כך מתחילים לחפש בת זוג. זה משקל אצל רוב האנשים. יש כאלו שלא, שהם לא יכלו שרוצים להתחתן, אלא הם פגשו מישהו כך מקסימה, שממילא הם מתחתנים איתה. אז אני יכול לקבל מודל כזה, גם לקדוש ברוך הוא. יש אנשים שכאילו מחפשים את אלוקים, אז הם מוצאים אותו. יש כאלו שקודם כל הם מוצאים את אלוקים, ובגלל זה הם מחליטים שהם צריכים אותו. אני מוכן לקבל דבר כזה, ושקדוש ברוך הוא רוצה לנער בני אדם. אני קודם מדבר פה על ההדדיות. למה שהקדוש הוא כאילו מתחשק לו? לוקח בו, טוב, בוא נמשיך עם זה בפעם הבאה נדלן את הניסוחים וגם פעם הבאה נביא כמה ניסוחים מקבילים מיצרות אחרות שלו, אבל נמשיך בניהלו בכיוון הזה. טוב.